האם ההלכה הולכת ולאן? התשובה שלי תהיה שאני לא יודע. זו לא שאלה אמפירית, זאת שאלה של הגדרה. ואני חושב שאני לא יודע לגבי ההגדרה, אבל אני יודע את העובדות, אז מה זה משנה ההגדרות? אני אנסה לדבר קצת באיזשהו מבט כללי יותר, בכוונה לא הכנתי מקורות או כל מיני הקרנות כדי שזה לא יסיט את תשומת הלב. אני בדרך כלל דווקא מעדיף בלי הדברים האלה, כי מבחינתי גם אם אני אביא איזשהו מקור או שניים, הם יהיו אילוסטרציה בלבד. כך שאני רוצה שתנסו להיות איתי ופחות עם, עם המקורות. התחושה הראשונית שממנה אני רוצה לפתוח את הדיון הזה, זה שיש פה איזשהו מתח, דיסוננס, בין מה אמור להיות לבין מה שקורה בפועל, או בין הטופ דאון לבין הבוטום אפ. זאת אומרת, התחושה היא איכשהו שזה אמור ללכת, זה אמור לנוע, זה אמור להשתנות, ומצד שני יש איזושהי תחושה שזה לא קורה. ולכן נוצר המתח הזה שעליו אני מדבר. ואז זה בעצם שאלה של תיאוריה מול פרקטיקה. אבל זה לא רק תיאוריה מול פרקטיקה. כי גם בתיאוריה עצמה יש איזשהו סוג של מתח, ודווקא אני רוצה להתחיל ממנו. כי גם בתיאוריה עצמה יש פה, אי אפשר להתמקד רק בצד אחד של העניין. בתיאוריה עצמה יש לנו שתי נקודות מבט שאני חושב שאי אפשר להתעלם מאף אחת מהן. אחת מהן זאת נקודת המבט של נצחיות התורה. ונצחיות התורה לכאורה מכתיבה תוצאה שהתורה לא אמורה ללכת. להפך, היא אמורה להיקבע, אמורה להישמר כפי שהיא הייתה ולא להשתנות. ומצד שני, וזה מה שאני אנסה לדבר כאן, זה שגם בקוטב התיאורטי זאת הסתכלות חלקית בלבד. אני חושב שאפילו ההנחה של נצחיות התורה לא אומרת שהתורה אמורה לא ללכת, לעמוד, להתאבן. יש כאלה שיגידו להפך, הנצחיות עצמה מכתיבה שהתורה דווקא לא תעמוד אלא תלך, כי אחרת היא לא נשארת נצחית, היא נשארת קצת לא רלוונטית. אבל כל אלה זה אמירות כלליות. אני רוצה ככה לנסות לתפוס את השור בקרניו. אז אני אתחיל עם דווקא עם נצחיות התורה, עם הקוטב שלכאורה לוקח אותנו למקום שהתורה לא הולכת ולא אמורה ללכת. אני אתחיל משני מקורות בדברי הרמב״ם, ועוד פעם פחות חשוב לי הדקדוק והניואנסים בדבריו, אלא רק כדי לתת לנו את נקודת המוצא. אז אני אסתפק בלקרוא, תקשיבו אתם לקרוא למקוטעים. הקדמת הרמב״ם לפרק חלק, שם הרמב״ם מביא ל-13 העיקרים, או היסודות, כן, תראו איך מתרגמים את זה. היסוד השמיני והתשיעי הם אלה שנוגעים בעיקר לענייננו. היסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה. על פניו נראה ממש אמירה חזקה מאוד. מה שבידינו היום, זאת התורה שניתנה למשה, לא יותר ולא פחות. תורה מקובעת ומאובנת לחלוטין, היא אולי הולכת, אבל הולכת לא במובן מהותי. היא פשוט הולכת על ציר הזמן, אבל מה שהולך זה אותו דבר שפתח את המסע. זאת אומרת, המסע התחיל אצל משה, ואנחנו אמורים לדאוג לזה שזה ימשיך ללכת בלי להשתנות. כן? כל מה שבידינו, זה מה שהיה אצל משה רבנו. לא יותר ולא פחות. אז זה מין איזושהי הליכה לא במובן המעניין. זאת איזושהי הליכה של משהו שנשאר כפי שהוא, רק מתקדם לאורך ציר הזמן. ושהיא כולה מפי הגבורה. כן? שום דבר, אין יד אנושית. הכל מפי הגבורה. כן, רק צריך לזכור שמי שאומר את זה זה הרמב״ם. קצת קשה להתייחס לזה ברצינות. כלומר, שהיא הגיעה עליו כולה מעת השם. הגעה שקוראים אותה על דרך ההשאלה, הדיבור. כן, איך זה הגיע לידי משה רבנו. ואין יודע איכות אותה הגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו, משה רבנו, וכו'. קיצור, זה הנקודה הראשונית. ואחר כך, ויסוד, זה היסוד השמיני, היסוד התשיעי, והוא שזאת תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מעת השם זולתה, ולא יתווסף בה, ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש. קיצור, אסור לגוע. הכל as is, מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בסיני, אמור לעבור אלינו בלי לגעת בעניין הזה. אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וכבר ביארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה בהקדמת החיבור הזה. אז שני היסודות האלה של הרמב״ם בעצם מציבים את התזה. אם נדבר על מהלך דיאלקטי כזה של תזה, אנטי תזה וסינתזה, אז זאת התזה. התזה בעצם אומרת שום דבר לא אמור להשתנות, אנחנו לא אמורים לגעת בעניין הזה, אין לבן אדם יד ורגל בנושא הזה, כולו בא מלמעלה מהקדוש ברוך הוא, ומשם הוא נוסע אלינו במהלך ישיר בלי לגעת. אותו דבר בלכות יסודי התורה בפרק ת', תחילת פרק ת', הרמב״ם חוזר פחות או יותר על הדברים, דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת, שנאמר, את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, וכולי וכולי, כן, ואסור, שום אחד לא יכול לעשות אותות ולטעון שיש לו, יש שינויים בתורה, נביא לא יכול לגעת בתורה גם כן, ודאי וודאי לא מישהו אחר. אם כן למה נאמר בתורה, הלכה ב', אם כן למה נאמר בתורה, נביא הקים להם מקרב אחרים כמוך, לא לעשות דת ובה, אלא לצוות על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליה. זאת אומרת, הנביא בסך הכל אמור לשמר את התורה שעוברת באותו מסלול שתיאר לנו קודם. לא לגעת בה, לא להוסיף ולא לגרוע. כמו שאמר האחרון שבהם, זכרו תורת משה עבדי, וכן אם ציוונו בדברי הרשות, כן, בדברים שלא נוגעים לתורה עצמה, אלא בעניינים אחרים, כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו, עשו מלחמה היום או אל תעשו, בנו חומה זו או אל תבנוע, מצווה לשמוע לו, והעובר על דבריו חייב מיטה בידי שמיים וכולי, אבל זה רק בעניינים שמחוץ לתורה, בדבר הרשות, בתורה עצמה הוא לא נוגע. זה הצד האחד. הצד השני הוא לא רק הצורך. זאת אומרת, הצורך, תחושת הצורך, אני חושב, כל אחד מרגיש אותה. שכן, חייבים לגעת וחייבים לפרש וחייבים להתאים, והעסק הזה לא יכול לעבור כפי שהוא היה. בניגוד לדוד שלי, שהוא חסיד בלז פחות או יותר, הוא אמר לי שברור שהבית ורוב ילמדו ביידיש. למה למדו ביידיש? כי הרי ידעו ללמוד. זה ברור, הבית ורוב ידעו ללמוד, נכון? מי שיודע ללמוד, אומר ביידיש, מה שהיה נוכח. טוב, הוא עצמו לא מתייחס לזה ברצינות, אני מאמין, אני בטוח, אבל זה כן איזשהו אתוס שעליו הוא גדל, והאתוס הוא כן ברצינות. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא לוקח את הדברים האלה כפשוטם, אבל זה כן מבטא איזושהי התייחסות רצינית, התייחסות שהיא התייחסות רצינית. וזה אומר שבעצם באופן עקרוני, השטריימל והגרטל ירדו מסיני. זאת אומרת, זה, אנחנו משנים הכל, אבל בעצם הכל ירד מסיני. זאת אומרת, הוא אדם מפוקח, אבל הוא יודע שמשה רבינו לא הלך עם שטריימל וגרטל. אבל מבחינתו זה ירד מסיני באופן עקרוני. השאלה מה בעצם הדבר הזה אומר? יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מאשר תחושת הצורך. וזו נקודה מאוד חשובה, אולי הנקודה העיקרית שעליה אני רוצה לעמוד. הרבה פעמים הדיון בשינויים בהלכה מעמיד את התיאוריה מול הפרקטיקה, או את העיקרון של מציאות התורה מול הצורך. זאת אומרת, הרי לא ייתכן שאנחנו לא ניגע בדברים האלה. אנחנו כולנו מרגישים שהעסק הזה אמור לעבור שינויים. הטענה שאני רוצה לטעון זה הרבה מעבר לצורך. כי אם הבעיה היא בעיה של צורך, אז זה לא דיון עקרוני. זה לא דיון עקרוני, בגלל שעל נושא הצורך אמונים חכמים. הם אמורים לקבוע תקנות וגזרות ואיכשהו להתאים את הדברים, לסתום פרצות, לעשות כל מיני עניינים שהזמן גרמה, ומתענות על צרכים. אבל זאת עדיין תפיסה שאומרת שבתורה לא נוגעים. אנחנו לא אמורים לגעת בשום דבר, זה ירד מסיני והגיע אלינו כפי שהוא ירד. אלא מה? אנחנו נמצאים בבעיות. אנחנו בני אדם, בני אדם יש להם מצוקות ויש להם קשיים ונוצרים, נוצרות בעיות, נוצרים צרכים, אז חכמים באים ופותרים את העניין על ידי תקנות, גזרות וכדומה. אני בכלל לא מדבר במישור הזה. אני מדבר במישור הראשוני. או לפני התקנות והצרכים ואיך מטפלים בעניין. אני רוצה לטעון שדברים שאולי נראים כמו שינוי, אנחנו נראה נכון להגיד אותם כשינוי, הדברים שנראים כמו שינוי הם לא דברים שנועדו לענות על צורך, אלא הם דברים שנועדו להעביר את התורה בצורה הכי אותנטית שיכולה להיות, בנסיבות משתנות. ולכן זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים כשמציגים את הצורך בשינוי, מציגים אותו כאיזשהו מענה למצוקה. וכשאתה מציג את זה כמענה למצוקה, צריך לבדוק. א', האם זה שינוי אפשרי, כי מצוקה לא מאפשרת כל דבר. כן, גם להיות, הדין של ממזרים הוא דין שמעורר המון מצוקות. זאת אומרת, הממזר אסור להינשא כמעט עם אף אחד, ולא עוול בכפו, וזה לא מציאות משתנה, אבל המצוקה קיימת. והעובדה שהדין אומר את זה, למרות שהמצוקה קיימת, אומרת שמצוקה זה לא קלף מנצח. זאת אומרת, מצוקה מאפשרת לעשות פה ושם פתרונות מקומיים, אבל מצוקה לא מאפשרת לנו לשנות באמת דברים מהותיים. ולכן אני חושב שהדגש על המצוקות הוא דגש מוטעה ברמה הטקטית וברמה העקרונית. אני רוצה לדבר על השאלה מה נכון, לא מה לענות, על איזה, על איך עונים את המעוקות, איך פותרים מצוקות, אלא מה באמת נכון. ואת אני רוצה לטעון שמי שרוצה לעשות את הדבר הנכון, חייב לשלוח יד או לשנות או לפרש בצורות כאלה או אחרות את התורה, ולא רק כדי לענות על מצוקות. וזה בשביל להבהיר יותר את העניין הזה, אז אני רוצה לתת איזושהי הקדמה תיאורית, ללכת לשם, יודעים, רבי מאיר היה עוסק במשלי שואלים. למה משלי שואלים? אז רש"י שמה אומר שאם אתה מספר למשל על שואל, למשל לדון בזה בצורה קרה, בצורה מנותקת, זה לא נוגע אלינו, אין לנו נטיות ראשוניות. המשואל הוא אמר לשואל הזה כך, אם עשה ככה, אז אפשר לדבר על זה בקור רוח. כשאנחנו מדברים על העולם שלנו, אנחנו בדרך כלל מוטים. לפה או לשם. גם אלה שרוצים שינוי מוטים כי הם רוצים את השינוי, וגם השמרנים מוטים כי הם לא רוצים את השינוי. אבל בואו נדבר על השואלים, בסדר? אז נדבר על איזשהם משלים שלכאורה רחוקים מאיתנו, וזה עוצמה של משל. כי משל יכול לקחת אותנו לעולם אחר שבו אנחנו יכולים לדון בקור רוח, ואז לחזור לעולם שלנו עם המסקנות. המשל הזה לקוח מחבר טוב שלי, שאהבנו להחליף דוגמאות בכל מיני נושאים. אנחנו אספנו דוגמאות באופן כללי, דוגמאות לכל מיני דברים. זאת אחת הדוגמאות שאספנו, אני כבר מדבר לפני עשרות שנים, והדוגמאות האלה זה יכולת אנושית מאוד מעניינת. אתה פוגש בדוגמה, אתה רואה שזו דוגמה נורא יפה, זה בכלל לא משנה למה. זאת אומרת, השאלה למה, את מה זה מדגים, זה יכול להתעורר עשרות שנים אחר כך. זאת אומרת, אם אתה אוסף את הדוגמאות, אתה בסוף רואה שהן מאוד שימושיות. ואני חושב שהדוגמה הזאת הייתה אחת השימושיות מבין אלה שאספנו. אז הוא אמר לי כך, אתה בחור חילוני לגמרי, להפך, הוא הביא את הדוגמה הזאת בוויכוח לטובתו, נגדי. הוא אמר כך, נחשוב על קבוצת אנשים ש... הולכים במדבר עם בגדי ים, ואבותיהם גם הלכו עם בגדי ים, ודווקא מסגילים, אז ובעולם, ככה תמיד הלכו בקבוצה שלהם. באיזשהו שלב, הם מגיעים לאזור קר יותר. ואז מתעוררת דרישה, בקרב חלק מהקבוצה, דיברנו על מצוקות, כן? אז מתעוררת דרישה בקרב חלק מהקבוצה, לבוש בגדים חמים. קר. אז יש חלק שאומרים, טוב, עד עכשיו היה חם, הלכתי עם בגד ים, מעכשיו אני לובש בגדים חמים. חלק אחר אומר, לא, מה פתאום? אנחנו מסורת אבותינו בידינו, ואנחנו עם מצוקות לא בונים מדינה, זאת אומרת, מצוקות זה יפה, אז נתגבר, אבל צריך להמשיך את מסורת אבותינו. אז הם נשארים עם בגד ים, למרות שקר. עכשיו השאלה, מי מהם שמרן ומי מהם רפורמי? אז אני כבר משתמש במושגים האלה, אתם רואים, זה כבר מתחיל ליצור את ההטיות. זה בעיה. אי אפשר להתנתק מהממשל. אבל בואו ננסה להתרכז עדיין.
זה כבר המדרון החלקלק.
עדיין, לא, לפני המדרון החלקלק. מזה בדיוק אני צריך להיזהר. כי כשאנחנו מוטים, תמיד מתעוררים לנו כל מיני מדרונות חלקלקים. עזבו את המדרונות, אני קודם כל רוצה לדעת את הדבר עצמו. אחרי זה נראה מה... שמעתי פעם עם דוד הנוח, עם בשם דוד הנוח פעם, שיש מדרון חלקלק בשימוש בטיעוני מדרונות חלקלקים. יש משהו בעייתי בטיעון של מדרון חלקלק, בגלל שהוא ממשכן את ההווה הוודאי לטובת עתיד מסופק. זאת אומרת, כשאתה עושה טיעון של מדרון חלקלק, אז אתה בעצם אומר, תראה, מה שצריך לעשות עכשיו זה X. זה הדבר הנכון, וזה ברור שצריך לעשות אותו. אבל לעתיד יכול להיות שייצור איזושהי, תיווצר איזושהי בעיה. לכן בוא נעשה Y. אתה בעצם אומר לי, תעשה עכשיו דבר שהוא בוודאות לא נכון, עכשיו. למה? כיוון שאולי בעתיד יתברר שלעשות את הדבר הנכון זה בעייתי. אוקיי? אז אולי, בוא נחכה ונראה. זאת אומרת, קודם כל, בוא נעשה את הדבר הנכון. אז לכן, עזבו אותי אומר מדרון החלקלק. בקיצור, אז קבוצה אחת לובשת בגדים חדים, וקבוצה אחרת נשארת עם בגדי ים במסירות נפש. אז אני מניח שתגידו לי שהקבוצה הראשונה זה הרפורמים, והקבוצה השנייה זה השמרנים. הסופגים קור על קידוש השם. אבל התמונה לא כל כך פשוטה. למה? כי השאלה, מהו הנימוק של אותם אלה שרוצים ללבוש בגדים חמים? מה הוא אמור לעשות במצב כזה? אז הראשונים טענו, אז אתה אומר, אתה רותם לו עצמי בגד ים, אז גם אנחנו צריכים להמשיך ללכת עם בגד ים. כמו רותינו. השניים אומרים, מה פתאום, אתם רפורמים. אלה שממשיכים ללכת עם בגד ים הם רפורמים. למה? כיוון שמסורת אבותינו אומרת שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. וכמו שאבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, גם אנחנו ממשיכים ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, בדיוק כמו אבותינו. לא נסו ימין ושמאל ממה שעשו אבותינו, ולכן ללבש בגד חם. עכשיו השאלה, מי השמרן האמיתי? שאלה כבר פחות פשוטה, נכון? זאת אומרת, עכשיו מישהו שלבש בגד חם, פתאום מצטייר כלא פחות שמרן ממי שנשאר עם בגד הים. למה הנטייה אצל הרבה אנשים לראות את לובשי בגד הים כשמרנים אמיתיים? כי מה שלבוש בגד חם זה נוח. נכון? קר. כשאנחנו מגיעים לאזור קר, אז אנחנו לובשים בגד חם, נוח לנו. מי שממשיך עם בגד ים בטח לא עושה את זה בגלל הנוחיות. נכון? זה ברור. אז לכן בעצם יש לו איזשהו פור מבחינתנו. אנחנו רואים אותו כמישהו שמוכן לשלם מחירים. הוא עושה את מה שלא נוח, אז סביר להניח שהוא עושה את מה שבאמת נכון בעיניו. לעומת זאת, אותו אחד שלובש בגד חם, לך תדע, או שהוא עושה את זה באמת בגלל מה שהוא אומר, כי זה מה שנראה לו נכון, אבל האמת שיכול להיות סתם תירוץ. הוא בעצם רוצה ללבוש בגד חם. והוא עושה את זה, הוא מוצא תירוצים בדיעבד. שזה כמובן יכול להיות נכון, אבל גם יכול להיות לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו נכנסים לשאלת המוטיבציות של בני אדם, אז אנחנו יכולים תמיד לתת פרשנויות. אני נגד לדון במוטיבציות של בני אדם, באופן כללי. בדיונים אין שום סיבה להיכנס למוטיבציות. גם אם בן אדם מעלה טיעון ממוטיבציה זרה לחלוטין, מרושעת, מה שלא יהיה, מה אכפת לי? אני רוצה לבדוק מה הטיעון אומר, אם הטיעון נכון או לא נכון. אם הוא נכון, אני אאמץ אותו גם אם הוא רשע מרושע. ואם הוא לא נכון, אז גם אם הוא צדיק אמור, אני לא אאמץ אותו. לכן מבחינתי, המישור הדיון הרלוונטי זה המישור הענייני, לא מישור המוטיבציות. עכשיו, המישור הענייני מעלים פה טיעון שהוא טיעון בהחלט שמחזיק מים. השאלה האם הם מחפשים נוחיות או מחפשים את האמת, זה נפקמינה לאיך לשפוט אותם. ומה אכפת לי איך לשפוט אותם? אני שואל מה נכון לעשות מבחינתי. ומה שנכון לעשות מבחינתי, זה באמת שאלה לא פשוטה. השאלה אם אבותינו הולכים בגד ים, זה היה העיקרון, או שאבותינו הולכים בגד שמתאים למזג האוויר. וזה העיקרון שאותו אני צריך לשמור. ההשלכה כמובן שאנחנו נמצאים במקום קר. אבל זה שתי תפיסות שמרניות ברמה העקרונית. השאלה על מה שאומרים. אבל העיקרון אצל שני הקבוצות האלה הוא עיקרון שמרני. הוויכוח בינינו בשאלה על מה השמרנות צריכה לשמור. מהו העיקרון שאליו אנחנו צריכים להצמד? אבל שניהם נצמדים לעקרונות בשיא הדבקות.
התחושה
הזאת... סליחה?
בעיניהם. בעיניהם.
כן, כן. כל אחד בעיניו, אין מה לעשות. עכשיו, אני רק רוצה עוד פעם להבהיר עוד נקודה. למה אני מניח שעוד רבים אחרים, מתייחסים קצת בסקפטיות לסוג הזה של טיעון. זה נראה כמו איזה תרגיל כזה. אתה בעצם רוצה לעשות מה שנוח. כי התחושה אצל הרבה אנשים היא שמה שנוח הוא כנראה אסור. It's too good to be kosher, מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה הדבר הנכון אם הוא כל כך נוח. אבל גם בזה אני רוצה לכפור. לא חייבים לסבול. זאת אומרת, אם משהו הוא נכון, אם משהו הוא נוח, זה לא מוכיח שהוא לא נכון. זה כן אומר שצריך לשים לב טוב שאנחנו לא באים מהמקום של הנוחיות ונבחון האם אנחנו באמת מאמינים בטיעון. אבל מצד שני זה לא קלף מנצח. כשמוכיחים שאני טוען לטובת עמדה נוחה, זה עוד לא אומר שאני לא צודק. וזה צריך לשים לב. זה הכל, מכאן והלאה, כל אחד שיבדוק את עצמו, אמרתי שאלות המוטיבציה לא חשובות לדיון. אז בעצם, אני עכשיו רוצה לחזור לשלושת הקבוצות שיש לנו עכשיו, מבין לובשי בגד הים, או כן, הקבוצה הזו של לובשי בגד ים. קבוצה אחת, זאת הקבוצה השמרנית שממשיכה לגבוש בגד ים. נקרא לזה שמרנות פשטית. זאת אומרת, אתם שומרים על הדבר כפשוטו, כפי שהיה. בסדר? אם היה בגד ים, הם ממשיכים עם בגד ים. הקבוצה השנייה, אלה שלובשים בגד חם, אבל גם כן מטעמים שמרניים. זאת אומרת, הם ממשיכים את התפיסה של אבותיהם שהולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר. לתפיסה הזאת אני אקרא שמרנות מדרשית. מה זאת אומרת? הם גם שומרים. אבל העיקרון שעליו הם שומרים הוא לא העיקרון הפשטי. מה שאנחנו רואים אצל אבותינו זה שהם הלכו עם בגד שמתאים עם בגד ים. זה הפשט. אלא מה? הם עושים מדרש. למה הם הלכו עם בגד ים? כי זה הבגד שהתאים למזג האוויר. אז עכשיו אנחנו נלך גם עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה מדרש, בסדר? אבל בסדר, מדרשים אנחנו עושים. אז לכן בעצם הם שמרנים כמו הקבוצה הראשונה, אבל העיקרון שעליו הם שומרים הוא תוצר של מדרש. הוא לא תוצר של קריאה פשטית, של טקסט או של המציאות, אוקיי? הקבוצה השלישית זאת קבוצת הנוחיות. הקבוצה שאומרת, אני הולך עם בגד חם כי קר לי. לא צריך תירוצים והסברים ומדרשים וכל מיני דברים כאלה. אז הם מחוץ לתחום הדיון שלנו, בגלל שהם בעצם לא באמת מחויבים למערכת הכללים, או בנמשל להלכה, אוקיי? אז נגיד הם מחוץ לתחום הדיון. אגב, אם הייתי צריך להתייחס לקבוצה הזאת, אז הייתי אומר שזאת נגיד קבוצת האתאיסטים, לא יודע מה, קבוצת הלא מחויבים. כי השאלה שבה, פעם ראשונה שעשיתי שימוש בדוגמה הזאת, זה היה במאמר שמנסה לבחון מה זה רפורמה. מה זה רפורמה? והאמת שאף אחת משלושת הקבוצות הזאת היא לא רפורמה. קבוצה הראשונה זה שמרנות פשטית, הקבוצה השנייה זה שמרנות מדרשית, והקבוצה השלישית זה מי שלא מחויב בכלל. אבל רפורמי זה משהו אחר. עכשיו, כשתנסו לחשוב, שנייה אחת, כשתנסו לחשוב על זה, זאת שאלה מאוד לא פשוטה איך לשים את הרפורמי על המפה הזאת. כי לכאורה נראה שאין יותר משלושת הקבוצות האלה. לכאורה נראה שהן מכסות את כל מגוון האפשרויות. אבל במציאות אנחנו רואים שיש יותר משלוש קבוצות. והשאלה איך להגדיר את הקבוצה הרפורמית, את זה אני אשאיר לכם לחשוב אחר כך, זאת שאלה מעניינת, והיא דורשת כל מיני תרגילים לוגיים, אבל אני לא אכנס את זה כאן. בכל אופן, אז לענייננו מה שחשוב זה היחס בין שתי הקבוצות הראשונות. שתי הקבוצות הראשונות מחויבות לעקרונות של אבותיהן, או בנמשל להלכה, אבל הן מתווכחות מה אומרים העקרונות האלה, אם לוקחים אותם כפשוטם, או שעושים להם מדרשים. מה עומד בעצם מאחורי הוויכוח הזה? מה שעומד מאחורי הוויכוח הזה, בעצם עומד מאחורי הרבה מאוד ויכוחים על שינויים בהלכה. למה? אני אתן דוגמה אחת. נגיד שמישהו בא עכשיו ורוצה להציע להכשיר נשים לעדות, לא עלינו. אז נגיד שמישהו מציע להכשיר נשים לעדות, בסדר? איך הוא מבסס את זה? אז בדרך כלל מה שהוא יגיד זה שנגיד בתקופת חז"ל כשפסלו נשים ותפסו מדאורייתא, אבל זו דרשה חז"לית, זה לא כתוב בתורה. אמרה מסכת שבועות אומרת, ועמדו שני אנשים אשר להם הרים לפני השם, נשים ולא נשים. שהאנשים שם זה בכלל בעלי הדין, דרשה מאוד מפוקפקת, אבל זה כך חז"ל דורשים שמדובר, שפוסלים נשים לעדות. אז מה שיגיד המציע, מי שמציע להכשיר את הנשים היום לעדות, אומר חז"ל ראו מול עיניהם נשים שהן יושבות בית, לא כל כך מכירות את העולם הרחב, את עולם העסקים, את הרחוב, את רשות הרבים, איך דברים מתנהלים, ולכן אולי הן לא מבינות עד הסוף סיטואציה שבה הן נשלפו או אותה הם ראו, וכיוון שככה אז קשה לסמוך על העדות שלהם. בסדר, נגיד, בצורך הדיון. היום זה לא ככה, היום נשים כן מעורבות בחיים, בכל מישורי החיים, וכיוון שכך, אז אפשר להכשיר אותם לעדות. הטיעון הזה, אם תשימו לב, הוא טיעון מהטיפוס של השמרן המדרשי. נכון? כי הוא בעצם אומר, אני נצמד למה שאמרו חז"ל. אני לא סוטה, זה לא שינוי בהלכה. אני נצמד למה שאמרו חז"ל. לכן זה לא רפורמה וזה לא מישהו שלא מחויב, זה טיעון הלכתי, תוך הלכתי, שאומר, אני נצמד למה שאמרו חז"ל. מה אמרו חז"ל? חז"ל לא אמרו שנשים פסולות לעדות, לפי הצעתי. חז"ל אמרו שמי שלא מכיר את העולם הרחב פסול לעדות. בתקופתם נשים באמת ענו לקריטריון הזה, אבל בתקופתנו לא. אז אם כך היום, לא יודע, נפסול מישהו אחר לעדות, מישהו שקנו בבית כל החיים. אבל נשים לא. שיושב בישיבה, נכון? הנה הצעה טובה. נפסול את חז"ל לעדות בעצם היום, ונכשיר את הנשים. אז עכשיו, לא, אני לא צוחק אגב, יש פה טענה מעניינת. בכל אופן, זה בדיוק טיעון מהסוג של שמרנות מדרשית, צריך להבין. למה? אני אסביר, כי כשעולה טיעון מהסוג הזה, לא למה זה משמרנות מדרשית, זה ברור, אלא למה בכלל צריך להסביר את זה. בגלל שכשיעלה טיעון מהסוג הזה, אני מניסיון עשיר, כשעולה טיעון מהסוג הזה הוא מיד נפסל כטיעון רפורמי. למה? ככה תמיד, אני אומר לכם מניסיון. מניסיון. אולי כי זה נוח, לא משנה, עוד פעם, לא נכנס למוטיבציות, לא מעניין אותי מוטיבציות. אני שואל מה הטיעונים, האם הטיעונים מחזיקים מים. אז אני אומר לכם, כל פעם שהעליתי את הטיעון הזה ודיברתי עם הרבה אנשים ובקבוצות שונות והכל, זה תמיד נפסל על הסף כי זה לא נאמן להלכה. זה טיעון רפורמי. עכשיו אני אומר, מה ההלכה? ההלכה פוסלת נשים, או ההלכה פוסלת מישהו שלא מצוי בחיי הכלכלה, החברה, הרחוב, או לא יודע מה, רשות הרבים. שאלה פרשנית, לא כל כך פשוט. תלוי אם אתה פשטן או דרשן. אבל אם אתה דרשן, אז מה הבעיה? זאת אומרת, זה בסך הכל טיעון הלכתי רגיל ופשוט, זאת אומרת, יותר מזה אני אגיד. בדרך כלל, התמונה הכל פשוטה. בדרך כלל, כשעולה טיעון כזה, זה לא סתם שאומרים שזה טיעון רפורמי. למה? כי חסר פה משהו. כשאתה רוצה לנמק מדרש כזה, הרי מדרשים כאלה אפשר לעשות 100 בקילו. נכון? זה לא 100 בשקט. זה לא בעיה. בדרך כלל הייתי מצפה שתעגן את זה במשהו. זאת אומרת, למשל, אם אני פותח את הסוגיות בגמרא ואת המפרשים, ואני מסתכל ואני רואה למה פסלו נשים לעדות. אם אני אמצא אינדיקציות לזה שנשים נפסלו לעדות בגלל חוסר התמצאות בהוויות העולם, אז זה יתמוך בטענתי המדרשית. זה יגיד שבאמת נכון, לא צריך לפסול נשים, אלא רק אם הן עונות לקריטריון הזה, חוסר הכירות. אבל אם אני לא מבין נימוק למדרש הזה, אז השמיים הם הגבול, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול גם להגיד ששומרים מעכשיו במקום שבת את יום שלישי. למה? כי חז"ל היה להם משהו עם המספר 7, לא יודע בדיוק למה. אבל לנו יש משהו, אם תמי הזכירה, כל 3 ימים אנחנו רוצים לקרוא בתורה, אז גם כל 3 ימים אנחנו רוצים לשמור שבת. אז מה הקדושה במספר 7? אבל לשמור שבת, לפי מדרש חז"ל, כל 3 ימים, לא כל 7 ימים. מה הבעיה? לא חז"ל, זה התורה. כן, מה הבעיה? אפשר עם זה להגיע לכל מקום, זאת אומרת, עם הטיעון הזה.
אבל תראה, המדרש זה אנשים ולא נשים. אבל
באותו מידה
יש לך מדרשים אחרים שאנשים זה כל
היום
נשים.
אם אתה רוצה להתווכח עם המדרש הזה, יש לי תרבות. עוד
מעט
היום הרבה יותר טובות. אני לא נכנס, זה לא שירותי. אני לא נכנס לעצם הטענה, מבחינתי אתה מי דוגמה. הייתי רוצה לדבר את הסוגיה, אני נכנס עם המדרש ורואים למה כן ולמה לא. יש לי עוד הרבה שאלות הרבה יותר חזקות על המדרש הזה. רמזתי קודם שהוא קצת מפורק בעיניי. בכל מקרה, אבל לא משנה, נניח שיש מדרש חז"ל כזה ואני מתייחס אליהם בכבוד, ברור לי שהם לא עשו משהו שירותי. הם עשו את זה כי זה באמת מה שהם הבינו. זאת הנחה שלי. ועדיין אני שואל, בסדר, הם הבינו ככה, הכל בסדר. עכשיו אני שואל, מה אני צריך לעשות עם זה? להתווכח איתם, אוקיי? עכשיו, אז מה שאמרתי בעצם זה שאם אני מאפשר לוליינות מדרשית כזאת, בעצם אני יכול לפרק את כל התרי"ג מצוות, את כל ההלכה, עד זוב דם. לא משאיר כלום. אז מה עושים? בדרך כלל אנחנו מחפשים ראיות, נכון? עכשיו, ראיות זה לא דבר מופרך, אפשר למצוא ראיות לדברים כאלה. אתן לכם רק דוגמה ממש מהסוגיה הזאת. יש פסול של רשע, פסול לעדות. רשע פסול לעדות, על פי ההלכה. אל תשת רשע, ידך עם רשע לעודד חמאס. עכשיו אפשר לדון, האם רשע פסול לעדות, כדי שאנחנו חוששים שהוא משקר? רשע, אם הוא רשע, אז הוא משקר, בית הדין, לך תדע. או שלא, או שלא. מה? לא, מה זה רשע, מה מגדירה, אני לא נכנס לזה עכשיו, עוד רגע. האפשרות שנייה, לא, רשע פסול לעדות מאיזושהי סיבה אלומה אחרת, לא יודע בדיוק מה, אוקיי? יש לזה המון השלכות. למשל היום, בימינו, אנשים שנכנסים להגדרת רשע במובן ההלכתי, שאלת קודם מה זה רשע, למשל, בן אדם שמחלל שבת, או בן אדם שעובר עבירה שחייבים עליה מלכות או מיטה, נחשב רשע על פי ההלכה, אוקיי? יש בימינו הרבה מאוד אנשים שעוברים על עבירות שחייבות מיטה או מלכות, בזיד אם תרצו, ועדיין אני חושב שאין חשד שמשקרו בבית הדין. הם דוברים אמת. למה? כי עולם הערכים שלהם לא כולל את שבת ואת חזיר, אבל הוא כן כולל אמירת אמת. אוקיי? אז הנה השלכה. אם פסול רשע הוא פסול בגלל חשד שקר, אז אין בעיה, אני היום יכול להכשיר את כל האנשים האלה. אגב, יש הרבה פוסקים שכותבים את זה להערכה. שרשעים שכתובים בשולחן ערוך, שהם פסולים לעדות, היום אנחנו מכשירים אותם בגלל הטיעון הזה. הנה, דוגמה לטיעון מדרשי שמשתמשים בו על הלכה למעשה. כי בהלכה כתוב שרשע פסול. זהו. אם אנחנו שמרנים פשטיים, אז זה הכל, זה נגמר פה. זאת אומרת, פה כן עושים מדרש. אם אנחנו חושבים שרשע פסול מאיזושהי סיבה אחרת, אז זהו. מה שנקרא פסול הגוף, גזרת הכתוב, לא יודע, כל מיני מינוחים ישיבתיים מקובלים, אז לא, אז אנחנו צריכים לפסול רשע גם היום. עכשיו, איך דנים בסוגיה הזאת, להבדיל מסוגיית אנשים, בסוגיה הזאת אפשר להוציא מהגמרא ומהראשונים ראיות. דבר שעושים בכל ישיבה כשלומדים את הסוגיות הרלוונטיות בסנהדרין בפרק שלישי, על פסולי עדות, דנים האם רשע זה פסול שקר, חשד שקר, או זה פסול הגוף. אחת החקירות הכי בסיסיות בדיני עדות, בלימוד ישיבתי. לכן שם אפשר אפילו לנסות לחפש ראיות למדרש השמרני. המדרש הזה שאומר, השאלה למה הרשע נפסל לעדות. אם אני יכול ללכת אחרי הסיבה או שאני צריך לפסול את הרשע כרשע. לכן באופן עקרוני הייתי מצפה שיהיה אותו דבר ביחס לנשים. אז הטיעון אמנם לא נפסל על פניו, אתה יכול להעלות טיעון כזה בבית המדרש או בעולם ההלכתי, אבל אני מצפה שתגבה את זה בראיות, מהגמרא, מהראשונים, מהפוסקים, כמו שעושים כדרכה של תורה. קשה להביא ראיות לעניין הזה. יש התבטאויות פה ושם, אבל התבטאויות לדעתי לא מבוססות. כן, יש לנו איזשהו יחס של קדושה לדברים שכתובים. אתה מביא ראיות מספר שכתוב בכתב רש"י, ששם כתוב שנשים פסולות לעדות מסיבה כזאת. עכשיו מצאנו את כתב רש"י. זאת אומרת, זה לא אומר, השאלה היא עד כמה זה מבוסס, מה שבאיזשהו ספר מסוים כתוב, אוקיי? אבל בכל אופן, להביא לזה ראיות זה לא פשוט. אפשר לנסות, אבל זה לא כך פשוט. ולא בכדי, כמעט לא עשו את זה. ביחס לפסול נשים, כשתנסו לחפש דיונים, לא תמצאו. או כמעט לא תמצאו. אוקיי, אז אם כך, אתה מעלה טיעון לשינוי, בלי להביא ראיות למדרש השמרני שלך. אתה מציע הצעה משלך, שנשים פסולות לעדות בגלל חוסר התמצאות בהוויות העולם, כיוון שכך היום נשים שנמצאות במצב אחר, אפשר להשאיר אותן לעדות. טיעון שעקרוני, כמו שאמרתי, אפשר לדון בו בבית המדרש, זה לא טיעון רפורמי. אבל, אתה לא מביא ראיות. מי אמר שבגלל זה פסלו נשים? אולי לא. זה, אני חושב, יותר מה שמעורר את החשד, שיש פה איזשהו טיעון רפורמי ולא שמרנות מדרשית. כי אתה לא מעלה, אתה לא מביא נימוקים במדרש שלך. בלי נימוקים אני יכול לעשות את המדרש שאני רוצה. אבל, אני רוצה לכפור גם בנקודה הזאת. לטעון שגם הנקודה הזאת היא בעייתי, גם הטיעון הזה הוא בעייתי, אפילו כשאין נימוקים. כי גם הצד השני לא הביא נימוקים. למה זה שאומר שצריך להכשיר אנשים לעדות, חייב להביא נימוקים לטיעון שלו, וזה שאומר שצריך להמשיך ולפסול אותם, לא צריך להביא נימוקים לטיעון שלו. למה זה שאומר שצריך ללבוש בגדים חמים, צריך להביא נימוקים, שאבותיו לא דגלו בלבישת בגד ים, אלא בלבישת בגד שמתאים למזג האוויר, אבל מי שרוצה להמשיך ללכת עם בגד ים, הוא פטור מזה. למה? אז תגידו לי, כי בוא נלך על בטוח. זה הכי בטוח, כל המשנה ידוע לתחתונה. זה לא כך פשוט גם כן. למה? תחשבו שאנחנו הולכים על בטוח. אנחנו פוסלים, ממשיכים לפסול אנשים לעדות. ונגיד שהאמת היא, מבחינת הקדוש ברוך הוא, שאנשים צריכים לקשור אותו לעדות. רק אין לי ראיות. נכון? אני לא יודע. אז אני דווקא בדיני ספקות. אולי זה צודק, אולי זה צודק. עכשיו אני רוצה ללכת על בטוח. מה זה נקרא ללכת על בטוח? זאת אומרת, לבחור צעד שאין לו מחירים. נכון? זה נקרא ללכת על בטוח. זה צעד שאין לו מחירים? שתי נשים ראו את ראובן גוזל את שמעון. עכשיו, אנחנו לא נוציא את הכסף מראובן, בגלל שהעדות הן נשים פסולות. אז נשאיר את הממון בידי הגזלן, זה ללכת על בטוח? והאמת היא שאנשים, ההנחה שהאמת היא שאנשים קשרות לזה. אין לי ראיות, אני לא יודע מה לעשות. אז זה נקרא ללכת על בטוח? מגיעים את הספר הידוע של אגתה כריסטי, רצח במקווה. רצח במקווה, יש, בא בן אדם, רוצה לרצוח אישה, המקום הכי בטוח לעשות את זה שבמקווה. לעיני כל בית ישראל, בנות ישראל, שנמצאות במקווה, הוא יכול לרצוח אותה, אין אף עד כשר שם. אף אחד לא יוכל להרשיע אותו בדין. זה נקרא ללכת על בטוח. זה ממש לא ללכת על בטוח. אתה פוסל אנשים כשרים לעדות, אתה מוציא דין מעוקר מתחת לך, בעוד שהאמת היא שאולי הם קשרות, אולי כן, אולי לא, יכול שאתה צודק, אין לי ראיות. אבל עכשיו, מה לעשות? זו שאלה בדיני ספקות. זה עדיין לא ברור שגם אם אין לי ראיות, אני צריך להישאר במצב שהיה. יש מחירים לשני הצדדים. שום פסיקה היא לא על בטוח ולא חסרת מחיר. אין דבר כזה. עכשיו, אז בעצם בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה בדיני ספקות. מה עושים? טוב, אז מה ההצעה שלך, תגידו לי? נכון, אז הוכחתי שאי אפשר להישאר עם בגדה, ההצעה שלי גם אין לנו ראיה להחליף או ללבוש בגד חם. מה עושים? אני אגיד לך מה לדעתי צריך לעשות. מה שלדעתי צריך לעשות, זה לבחור את הפירוש שנראה לנו סביר יותר.
שמה?
לבחור את הפירוש שנראה לנו סביר יותר. נכון? אבל מה הדיון פה? אנחנו פוסלים, חז"ל פסלו נשים לעדות. אתה לא רואה איתם, חז"ל דרשו דרשה שפוסלת נשים לעדות. יש לי שתי אפשרויות פרשניות. קוני, אני מפשט את זה קצת. פרשנות אחת, זה שפסלו אותן לעדות בגלל מה שתיארתי קודם. שהן לא עדות מהימנות. פרשנות שנייה, שהיא כמובן לא פרשנות, פרשנות השנייה אומרת, אולי אתה טועה. היא לא מציעה פרשנות אחרת. אין שם פרשנות אחרת. אני לא מכיר הסבר משכנע אחר למה אנשים פסולות לעדות. אבל אולי יש משהו, זה פוגע בנצח שבאור. אין לי מושג. משהו עלום, אוקיי? עכשיו אני שואל, יש לי הסבר הגיוני. אתה אומר לי, נכון, אבל אולי ההסבר שלך לא נכון. בסדר, מה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה? אם אלה שתי האפשרויות שלי, אז ההיגיון שלי אומר לבחור את מה שסביר בעיניי, נכון, אני יודע שאולי אני טועה, אבל לא ניתנה תורה למהלכי השרת. אז בסופו של דבר, מה שאני יכול לעשות זה את המיטב שאני יכול לעשות, לא יותר. וכיוון שגם הפרשנות השמרנית שאומרת אנחנו נמשיך ללכת עם בגד ים, נמשיך לפסול נשים לעדות, היא עם מחירים כבדים, ואולי אפילו כבדים יותר ממה של הפרשנות הזאת, כי קיבלו עליי, אז יכול להכשיר נשים לעדות, לפחות בממונות, ואת יש מנגנונים שיכולים להכשיר נשים לעדות ברמה הפרקטית. אז אם ככה, אני בוחר את הפרשנות שלי, ואת יותר סבירה, והמוציא בחדרו עליו הראייה, זאת אומרת, אתה רוצה לטעון שאולי זה לא נכון, אתה צודק, אולי זה לא נכון. אבל על כל סברה שאני אגיד, אתה יכול לדעון את הטענה הזאת. אולי זה לא נכון. כמו מישהו כתב באתר שלי לפני כמה זמן, היה לו איזושהי קושייה על הראייה האונתולוגית. ראייה לקיומו של אלוקים, זה ניתוח מוסדי מפולפל שמוכיח את קיומו של אלוקים. אבל תראה, זה נראה לי פרדוקס, לכן ברור שאני לא מתייחס אליו ברצינות. לא תראה, אם זה טיעון תקף, מה זאת אומרת לא מתייחס ברצינות? אם תצביע על הפגם בדיון, אני מבין. אבל אתה לא מתייחס ברצינות, לפי ההיגיון הזה, כל אחד שיביא לך טענה הגיונית נגדך, אתה אומר, כן, אבל זה לא נשמע לי הגיוני, ולכן אני לא מקבל את זה. אני אשתדל לדבר איתך. מה אני יכול להגיד לך חוץ מזה שזה נשמע לי הגיוני? אם תציע אלטרנטיבה שהיא לא פחות הגיונית, אני מסכים איתך, יש פה ספק ואנחנו צריכים לדון מה לעשות. אגב, בדיני ממונות יש כללים, מה עושים לספקות, אנחנו עושים בכלל לא על הפרדה. יש כללים גם בדיני ספקות, אפשר גם להישאר בספק, זה בסדר גמור. יש גם פסיקות שעוסקות בעדים של ספק פסולים, ספק שלי. זה גם דיון, זה לא נורא. אני רק טוען שפה אפילו זה לא צריך להגיע. בסופו של דבר, יש נימוק הגיוני לצד אחד, והטענה שכנגד רק אומרת כן, אבל אולי זה לא נכון. בסדר, כל הגמרא אפשר לסגור עכשיו. כל דיון הגיוני שמעלה, הגמרא והראשונים, כל דיון הגיוני שמישהו מעלה, אני אומר, כן, אתה צודק, זה נשמע הגיוני, אבל אולי זה לא נכון. אז לא נסתמך יותר על ההיגיון שלנו, כי אולי הוא לא נכון. מה עוד יש לנו לעשות חוץ מאשר להסתמך על ההיגיון שלנו? אין לנו אופציה אחרת. לכן אני טוען שאפילו כשלא מעלים ראיות לטובת המדרש השמרני, אם המדרש השמרני הזה נשמע הגיוני, עוד פעם הגיוני, איזה קונצנזוס, אני לא נכנס שאלות פרטים, אני מדבר רק על העיקרון, אני לא רואה סיבה לא לקבל אותו. אפילו בלי נימוקים. דוגמה מעניינת לדבר, יש סדרת אמירות של המאיר, שהיא מוכרת לחלק גדול מכם, המאיר כותב בצורה מאוד מאוד עקבית בעשרות ואולי אפילו יותר מקומות בפירושו לגמרא, אני מנחם המאירי, מהראשונים החשובים בפרובנס, הוא אומר שהדינים שחז"ל קבעו, שהגמרא קובעת, שמפלים בין יהודים לבין גויים, בטלים בימיו. למה? לא בגלל מצוקות, ולא בגלל שאולי יערבו אותנו לכל הנימוקים הרגילים, אלא בגלל שזה לא נכון. ושהגויים של היום גדורים בנימוסי האומות. גדורים בנימוסי האומות, פירושם הם מתנהגים כמו בני תרבות, כמו יהודים, כמו גם גויים, יש רשעים, יש פחות רשעים, כמו בכל מקום, אבל הם בני אדם רגילים, כמוני כמוך. וכיוון שכך, אז כנראה כל מה שאמרו חז"ל ביחס לגויים, לא תקף לגבי הגויים בימינו. כך טוען המאירי על הגויים של המאה ה-14 בפרובנס, אוקיי? עכשיו תחליטו מה עושים עם הגויים של היום. אז ככה הוא טוען. עכשיו, על הדבר הזה מתעורר פולמוס מאוד גדול. הרבה מאוד תוקפים את המאירי הזה ואומרים שלא תוקפים אותו, אלא טוענים שהוא מזויף, הוא אסור לתקוף אותו כי הוא ראשון. אז תוקפים את זה שהוא היה מזויף, הוא כתב את זה מאימת הצנזור, אתם יודעים, יש הרי לפעמים תיקונים כאלה שמכניסים מאימת הצנזור, אבל יש כמה וכמה אינדיקציות שזה לא נכון. יעקב כץ כתב על זה פעם מאמר, ויש הרבה אינדיקציות. כשכותבים משהו מאימת הצנזור, כותבים את זה בעמוד הראשון של הספר במסגרת גדולה, כל האמירות ביחס לגויים פה, נאמרו רק לגויים עד המאה העשירית לפני הספירה. וכל הגויים הצדיקים של ימיהם. דרשם מהקירה, כן, הקיסר ירו מודו, כמובן, שמוזות חסד ורב העליה. אז זה מה שאתה כותב בעמוד הראשון. אבל המאירי לא כתב בעמוד הראשון, לפחות לא ראיתי את הדפוס הראשון שלו, אבל הוא כתב בכל עמוד ועמוד, בפירוש שלו, בעיקר למסכת עבודה זרה, אבל לא רק, בכל מקום שמופיעה הלכה, שמפלה בין יהודים לבין גויים, הוא מוסיף, וזה לא נכון היום, כי הגויים היום גדורים בנימוסי האומות. כולל הלכות דאורייתא, כולל לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. חילול שבת, זו עבירת צלילה. המאירי אומר, דבר פשוט, זה ברור שאני לא צריך לחלל שבת, לא כי הגויים יהרגו אותנו, לא דרכי שלום, לא מצוקות, לא מוסר, ולא שום דבר. אלא פשוט ההלכה הזאת לא קיימת היום. היא לא עוסקת בגויים שלנו היום. זה מדרש שמרני פר אקסלנס. בדיוק מה שהצעתי ביחס לנשים, ביחס לבגדי ים, וביחס לכל הרשעים וכל הדברים האחרים. אבל יש הרבה מקומות שבהם אנחנו יכולים לראות מין מדרש שמרני כזה, בלי ראיות. רק בגלל שהוא נראה הגיוני. בלי ראיות. למה? כי אתה יכול להגיד למאירי, טוב, אבל אולי יפנו ליהודים לבין גויים, לא בגלל ההתנהגות של הגויים, אלא מאיזושהי סיבה, לא יודע, אחרת. בגלל ששרם בשמיים, השר שלהם, המלאך הממונה עליהם, הוא לא יודע, הוא צונע ברגל אחת. בסדר, אני לא יודע מה, יכול להיות. אבל גם יכול להיות שלא, אני אין מה לעשות עם טענות כאלה. יש לי הסבר הגיוני. יש לך הסבר אחר, לא פחות הגיוני, שלא יהיה יותר הגיוני, שלא פחות הגיוני. אלטרנטיבה. נבדוק בין שתי אלטרנטיבות. אין. אז אם זה ככה, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני חושב. זה המירב שאני חושב, מה אני יכול לעשות? זה לא, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות אם אני עושה את הכי טוב שאני יכול. אין לי, אני לא יכול לעשות יותר מזה. אוקיי? בהלכה זה דבר פשוט, שיש לך סברה, אתה הולך איתה. הגמרא אומרת, כן, הגמרא בכמה מקומות אומרת, למה לקרוא סברה הוא? כשיש סברה לא צריך פסוק. סברה זה דין דאורייתא, אם משהו יוצא מסברה, זה דין דאורייתא. לא צריך לקרוא פסוק. למה? כי הסברה שלנו זה חלק מהכלים שאיתם אנחנו ניגשים בתורה. אז למה פה הסברות לא חוקיות? למה זה נעצר פה? אז לכן, נדמה לי שיש לזה תקדימים, אין שום סברה בעולם להתייחס להצעות מן הסוג הזה כהצעות רפורמיות, אלא הצעות של שמרנות מדרשית, ולא הצעות רפורמיות. והצעות של שמרנות מדרשית, ההלכה רבויה בהן. יש המון טיעונים מן הסוג הזה. מה שבעצם הדבר הזה אומר, ברובד היותר עמוק, זה בעצם ויכוח בשאלה מה זאת ההלכה. כי אני אביא דוגמה אולי דווקא משהו לא טעון בכלל ולא קשור למעמד של גויים ונשים וכל שאר יצורים נחותים. אלא בטיעון מנושא בנאלי, דיני ממונות, הגמרא בבבא בתרא, דווקא, הגמרא אומרת שם שאם יש ויכוח בין מלווה ללווה, המלווה נלווה, ראובן נלווה לשמעון כסף. הוא שם הלוואה 30 יום. אחרי שבוע הוא תובע את שמעון, תחזיר לי בבקשה את ההלוואה. שמעון כמובן יכול להגיד לו, חכה עוד 3 שבועות, אני אחזיר לך. הוא לא אומר את זה. הוא אומר לו, החזרתי לך. פרעתי כבר. אומרת הגמרא ששמעון לא נאמן. למה? כי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. אם אתה יכול להחזיק את הכסף חודש, אתה לא תפרע אותו אחרי 5 ימים. אם אתה טוען שפרעת אחרי 5 ימים, זה מפוקפק. תביא ראיות, זה יכול לקרות. אבל מה שיותר סביר זה שלא פרעת. תביא ראיות. אם זה אחרי הזמן, אז הוא נאמן. כי הם רוצים לחברו עליו הראיה, רוצה להוציא ממני כסף. אם אני טוען שפרעתי, אני נאמן. עכשיו, בוא נניח לצורך הדיון, שהיום אנשים כן פורעים בתוך הזמן. ותראו, זה לא מופרך. כן, אם באדם נופל לו סכום כסף היום, כיוון שיש את ריסקה וכל הפטנטים, אז יש ריביות. לא קוראים לזה ריבית, כי זה אסור. אז קוראים לתן ריסקה, בסדר? אבל אתה צריך לשלם על הכסף שלך. עכשיו, אם נופל לי כסף בזמן, אז אני אסלק את ההלוואה, נכון? משכנתה. מישהו פתאום ירש ירושה גדולה, אז הוא מסלק את המשכנתה, הוא לא רוצה לשלם את הריבית לכל עורך השנים שנשארו לו, נכון? שכר העבודה של הבנק, לא את הריבית, סליחה. אז הוא אומר, אני פורע בתוך כך שהיא עושה מהגמרא הזאת, שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. טוב, היום דתי זה לא נכון, זה לא כרגע לצורך הדיון, אז את הסוגיה הזאת אפשר לדלם. אבל זה בקביל תורה, אפשר לעבור לדווה, ועוד אדם, דווי לצנזר אותו. אז הטענה שלי היא שלא. למה לא? בגלל שהסוגיה הזאת בכלל לא באה ללמד אותי את החזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. החזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, תלכו לרחוב, תעשו משאל, תשאלו פסיכולוגים, אני לא יודע, כלכלנים, תשאלו, תבדקו מה העובדות, אם אדם כן פורע בתוך הזמן או לא פורע בתוך הזמן. זה לא הנקודה. הגמרא לא עוסקת בעובדות. הגמרא מטפלת בעובדות, אבל זה לא הלקח שעולה מן הסוגיה. זה לא התורה שבסוגיה. זה התווך שדרכו מעבירים את התורה. מה התורה? התורה היא שאם ישנה איזושהי חזקה, ומה זאת חזקה? תשאלו את הכלכלנים, לא מעניין את האמוראים או את הפוסק, אבל אם ישנה איזושהי חזקה, החזקה הזאת מועילה כדי להוציא ממון. בדרך כלל, לפי שניים עדים יקום דבר. צריך שני עדים כדי להוציא ממון ממוזק. אבל פה, אם יש חזקה, כי הוא אומר פרעתי, הוא לא נאמן, כי אדם לא פורע בתוך הזמן, מוציאים ממנו כסף. אין עדים נגדו. זה חידוש גדול בהלכה. שלמרות שאין שני עדים נגדו, כיוון שיש ראייה שמה שהוא טוען הוא לא סביר, מוציאים ממנו כסף. זה החידוש של הסוגיה. החידוש של הסוגיה הוא לא החזקה העובדתית. שאדם לא פורע בתוך הזמן, אלא הטענה הנורמטיבית, שכשיש חזקה עובדתית, אפשר להשתמש בה במקום עדים, כדי להוציא ממון. זה החלק של התורה, והוא תמיד נכון. הוא תמיד מחייב. הוא תמיד מחייב. לגבי החזקה העובדתית, אז מה, בזמנם זה היה המציאות? היום המציאות היא אחרת. עכשיו, אם מישהו ירצה היום ליישם את מסקנת הסוגיה בברבת ובדף ה. אז אנחנו לא גונזים אותה, אנחנו ממשיכים ללמוד אותה. ומה המסקנה? שאם מישהו איתן היום פרעתי בתוך הזמן, הוא נאמן. הפוך ממה שהגמרא אומרת. אבל זה התוצאה של הגמרא. זה לא נגד הגמרא. כי הגמרא אמרה שאם יש חזקה, אז מוציאים ממון. ובדי גם מחזיקים ממון. אז ברגע שיש חזקה לטובת מי שאומר פרעתי, או אין חזקה נגדו לפחות, אז לא מוציאים ממנו את הכסף. וזה יוצא מהסוגיה הזאת. למרות שהשורה התחתונה היא הפוכה, זה מה שכתוב בסוגיה, כתוב שהוא תשלם, הוא לא נאמן. אבל אני אומר, מהסוגיה הזאת עצמה לומדים, לא רק שזה לא סותר את הסוגיה. הסוגיה הזאת לימדה אותנו, שעכשיו צריך להשאיר אצלו את הכסף, לא להוציא ממנו את הכסף. הסוגיה הזאת היא נצחית, היא לא משתנה, היא מחייבת תמיד. מה שהשתנה זה המציאות.
מהי החזקה?
כן, מהי חזקה? זו שאלה עובדתית. מהי חזקה? איך אנשים מתנהגים? גם פסיכולוגיה זה עובדות. אולי לא מדע, אבל עובדות כן. אז לכן, בסופו של דבר, מה שאני רוצה להראות מכאן, זה שההלכה היא אף פעם לא עובדות. עובדות יכולות להשתנות, ואין לזה שום קשר לרפורמה ואי רפורמה. אם אתה חושב שהעובדות השתנו לעומת העובדות שלו מימי חז"ל, אתה בסך הכל אומר דבר טריוויאלי, ברור שזה נכון. המציאות היום היא לא המציאות החז"ל, אף אחד לא מתווכח על זה, נכון? המציאות ודאי השתנתה. אז עכשיו מה? לקבוע קביעה מציאותית היום, שסותרת קביעה מציאותית שמופיעה בגמרא, זה קשור בכלל לשאלה של רפורמה או לא רפורמה? מה זה קשור? לשאלה של הערכת מציאות, לך תראה, ותראה מה המציאות. הגמרא לא טענה שזאת המציאות, היא הניחה שזאת המציאות בזמנה. זה הכל, בזמננו המציאות היא אחרת. מה כן עולה מהגמרא? הנורמה שחלה על המציאות הזאת. ההלכה זה תמיד נורמות שחלות על מצב מציאותי. כדי לפסוק הלכה אתה צריך לעשות דיאגנוזה של המצב המציאותי, ואז להחליט איזה נורמות חלות על המצב הזה. בסדר? אז זה בעצם, ההלכה לא, היא לא המציאות, אלא איזה נורמה חלה על מציאות. זאת אומרת, ההלכה בעצם זה משקפיים נורמטיביות. איך אנחנו מסתכלים על המציאות? וזה תמיד נשאר נכון. אבל עם משקפיים, אם המציאות משתנה, אז המשקפיים יראו לי תמונה שונה. זה לא אומר שהחלפתי משקפיים. המציאות השתנתה, לא המשקפיים. ההלכה זה המשקפיים. זה לא המציאות, וזה לא מה שאני רואה במציאות. אלא האמצעי שדרכו אני מפענח את המציאות, זה ההלכה. וזה נשאר נכון תמיד, או מחייב תמיד. אוקיי? המציאות כשהיא משתנה, אז אותם כלים יכולים להביא אותי למסקנה שונה, אבל זה לא נגד ההלכה. זה היישום הנכון של ההלכה. מי שהוא לא עושה ככה, חורג מההלכה. לכן הוויכוח ביסודו של דבר הוא בשאלה מה זאת ההלכה. האם ההלכה זאת השורה התחתונה, שאדם לא נאמן לטעון פרעתי לתוך הזמן, או ההלכה אומרת שאם יש חזקה, פוסקים על פי הדיני הממון. ואני טוען שההלכה זה הדבר השני. נביא דוגמה אולי, יש לי עוד... נביא אולי דוגמה ש... נביא את כן, יש לו קצת. עכשיו, הוא הלוגיקה. לוגיקה עוסקת, או חלק גדול מהלוגיקה, עוסק ב... בתקפות של טיעונים. מה זה תקפות של טיעונים? יש, כשאני מדבר על טענות, אז טענות יכולות להיות נכונות או לא נכונות. נכון? עכשיו, יש עץ בחוץ. טענה נכונה. יש מטוס פה מעבר לחלון, זו טענה לא נכונה. טענות, אני שופט במונחים של נכון ולא נכון. אני משווה את הטענה עם מצב עניינים כלשהו בעולם, ואני רואה אם יש הלימה זה נכון, ואם אין הלימה זה לא נכון. מה זה טיעון? טיעון זה מכניזם שמסיק מסקנה מתוך הנחות. כל הצפרדעים הם בעלות כנפיים, השולחן הזה הוא צפרדע, לכן השולחן הזה הוא בעל כנפיים. זה טיעון תקף. למרות שלא ההנחות שלו נכונות וגם לא המסקנה שלו נכונה. למה הוא תקף? כי תקפות לא קשורה לנכונות. תקפות קובעת רק יחס בין אמת של הנחות לאמת של מסקנה. בסדר? אבל יכול להיות שגם ההנחות לא נכונות וגם מסקנה לא נכונה, ועדיין הדיון יהיה תקף. אוקיי? זאת אומרת שהלוגיקה בכלל לא רואה את השאלה, השאלה של האם המשפטים נכונים או לא נכונים היא שקופה מבחינת הלוגיקה. הלוגיקה עוסקת רק בנביאה של אם אז. אם ההנחות נכונות, אז כמו מתמטיקה. אם ההנחות נכונות, אז המסקנה נכונה. לא מעניין אותי אם ההנחות נכונות באמת, גם לא מעניין אותי אם המסקנה נכונה באמת. הלוגיקה עוסקת רק ביחס של הנביאה. האם המסקנה נובעת מן ההנחות או לא. אוקיי? הלוגיקה היא בעצם מבנה ריק, מה שקוראים בפילוסופיה, הריקנות של האנליטי. זאת אומרת, האנליטי הוא ריק, האנליטי זה בסך הכל מערכת כללים, כללי עיסק. אוקיי? מה שתכניס לתוך המכונה הזו, זה מה שיקבע את התוצאה שהיא תיתן לך. בהלכה זה אותו דבר. ההלכה במובן הזה מקבילה לגמרי ללוגיקה, כיוון שההלכה בכלל לא אומרת מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. ההלכה זה רק משקפיים שקובעות מה צריך לעשות ומה לא. מה שיקבע את השורה התחתונה, אלה העובדות שעליהן אנחנו מסתכלים עם המשקפיים האלה. כשאנחנו נסתכל על עובדות מסוימות במשקפיים ההלכתיות, התוצאה תהיה מסקנה הלכתית. זאת אומרת, אם למשל הגמרא במעמד הקובעת הלכה, ההלכה הזאת אומרת כך, אם יש חזקה X, אז פסק הדין יהיה Y. זה מה שההלכה אומרת. היא לא אומרת אם יש חזקה X או N, היא גם לא אומרת שפסק ההלכה הוא Y או שהוא לא Y. מה שהיא אומרת זה שאם העובדות הן X, המסקנה היא Y. זה הכל. עכשיו אני הולך למציאות, אני בודק האם העובדות הן באמת X או לא. איזה עובדות שאני אגלה בבדיקת המציאות, אני אכניס לתוך המנגנון ההלכתי או הלוגי, וזה מה שייתן לי את התוצאה הסופית. ההלכה היא לא ההנחות ולא המסקנה, אלא רק כלל העסק, או רק המשקפיים שמעבירות אותי מההנחות אל המסקנה. ולכן בעצם בדיוק כמו בלוגיקה, שינויים של שורה תחתונה הם בכלל לא שינויים בהלכה. וטוב, תסתכל על זה כך. שינויים בהלכה זה לקחת את אותה מציאות ולגזור ממנה תוצאה שונה. אבל ההבדל, למה זה שינוי בהלכה? לא כי התוצאה שונה. כי היחס בין התוצאה לבין ההנחות שלך שונה. עובדה שאותן הנחות הביאו למסקנה שונה. כמו שההלכה זה לא השורה התחתונה מה צריך לעשות או לא צריך לעשות. ההלכה זה היחס הלוגי, כן, או היחס של הנביאה או היחס בין המצוי לראוי, כן, באות לאיז, כמו שבדיון, כן, הפילוסופים עושים הבחנות בין העובדות לבין הנורמות, שאסור לגזור נורמות מעובדות. ההלכה, אלה המכניזמים שגוזרים את הנורמות מן העובדות. זה לא הנורמות ולא העובדות, אלא המכניזמים שגוזרים את הנורמות מן העובדות. אם בסופו של דבר אני חוזר לכותרת, הכותרת הייתה אם ההלכה הולכת ולאן, אז אמרתי לכם שזה תלוי בהגדרה. אתם יודעים שלא תורת היחסות, בניגוד לתלמוד של רבים, זה עקרון היחסות. עקרון היחסות לא אומר, אני פיזיקאי, זה עקרון היחסות אומר שאם אתה, אם הרכבת נעה ביחס, ביחס לעצם נע, אז אנחנו נגדיר אותה כעומדת. המהירות נקבעת לפי מערכת ייחוס מסוימת.
יש שם מהירות
של... מערכת הייחוס, כן, היא אותה מהירות כמובן. מערכת הייחוס היא זו שקובעת את המהירות, זאת לא תביעה אובייקטיבית. עכשיו אני שואל האם הרכבת נעה או לא נעה, אז זה לא, אי אפשר לענות על השאלה הזאת. צריך להגיד לי נעה ביחס למה? נעה ביחס לרציף, זו שאלה אחת. נעה ביחס למכונית שזזה בכביש על יד, זאת שאלה אחרת. אוקיי? לפעמים כן, לפעמים לא, וכמובן גם באיזו מהירות היא נעה. ולכן בעצם, כשאתם שואלים אותי האם ההלכה הולכת או לא הולכת, התשובה היא ביחס למה? אני טוען שההלכה לא הולכת, המציאות הולכת. המציאות הולכת ולכן אותן משקפיים שלא משתנות, כמו שאומר הרמב"ם בהתחלה שבו פתחתי, מה שמשה רבנו קיבל זה מה שאנחנו עושים היום, עם כל הפרשנויות והכל. אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים, לא צריך לגעת בזה. מה שצריך זה פשוט ליישם את אותן משקפיים על מציאות שנעה. כשהכביש נע והמכונית עומדת עליו, כן, יש אילון מאסק, מאסק עושה לנו דברים כאלה, אז כשהכביש נע והמכונית עומדת עליו, אז היא נעה או עומדת? ביחס אליי היא נעה, אם אני לא נמצא על הכביש הנע. אבל ביחס לכביש היא עומדת, נכון? אז לכן אמרתי, זו שאלה של הגדרה, אם ההלכה נעה או לא נעה. מה שצריך לנוע זה הנורמות שמיושמות על המציאות. למה? כי המציאות נעה. אם המציאות נעה, גם הנורמות צריכות לנוע. אבל היחס בין הנורמות לבין המציאות הוא סטטי לחלוטין. הוא תמיד עומד, זה אותו יחס. כמו שהלוגיקה לא משתנה. אבל אם תשימו לתוך אותו כלל לוגי, הנחות הפוכות, המסקנה תצא הפוכה. הלוגיקה לא השתנתה. הלוגיקה היא אותה לוגיקה בדיוק. לכן השאלה אם ההלכה נעה או לא נעה היא שאלה של הגדרה, אבל כמו שאמרתי לכם, הגדרות זה לא מעניין. זאת אומרת, השאלה היא מה צריך באמת לעשות, אז צריך להזיז את הנורמות בהתאם למציאות. אם יקראו לזה הלכה נעה או הלכה עומדת, זה שאלה אידיאולוגית מה נקראת הלכה. אני חושב שההלכה היא היחס בין הנורמות לבין המציאות, ולכן ההלכה לא נעה. אבל דווקא בגלל שהיא לא נעה, אז אם המציאות היא שונה, חייב להיות שהנורמה שחלה עליה תהיה שונה, כי אחרת ההלכה עצמה נעה. אם אנחנו נשאר עם אותה הלכה על מציאות שהשתנתה, זה רפורמה. זה רפורמה כי אנחנו שינינו את ההלכה. ההלכה, היחס הזה בין הנורמות לבין המציאות. לכן בעצם, דווקא השמרן משנה את ההלכה. אם אני תופס את ההלכה ככלל שגוזר נורמות מעובדות, דווקא השמרן הופך את ההלכה לנעה, הוא משנה את ההלכה. ואני חושב שהשמרן, השמרן הפשטי, השמרן המדרשי, כמו שאמרתי קודם, הוא בסך הכל אומר, ההלכה לא נעה, המדרש שאותו עשיתי עליו שומרים תמיד, אבותיי הולכים בגלל שמתאים למזג האוויר, גם אני הולך בגלל שמתאים למזג האוויר. עכשיו רק השאלה מי הוא מזג האוויר? מזג האוויר השתנה, וממילא גם הנורמה, כי בגד צריך להתאים למזג האוויר, אז גם הנורמה משתנה. אבל זה לא אומר שההלכה נעה. מי שאומר שההלכה נעה במצב כזה, מניח שההלכה זה השורות התחתונות. אבל זה לא נכון שההלכה זה השורות התחתונות. השורות התחתונות משתנות כל הזמן, אני אתן לכם דוגמאות למדרשים שמרניים שעושים פוסקים, ויש עוד המון כאלה כמובן, ולכן אני חושב שגם גדולי השמרנים יצטרכו להודות שההלכה זה לא השורות התחתונות. ההלכה זה היחס בין הנורמות לבין העובדות. ובשביל שזה לא ישתנה, חייבים לשנות את השורות התחתונות.
תודה רבה.